כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
ריקוד הברבורים מאת אליס ביאלסקי. פרק ראשון מתוך ראינו לילה. מרוסית יעל תומשוב. מספרת אורלי רביניאן. קבענו להיפגש בתחנת המטרו בגרטיונוב, כדי ללכת יחד לגורבושקה לשמוע להקת פאנק מסיביר. גרומוב הסביר איך זה אוטו. אני מרכיב משקפיים, הגשר מלופף בחוט ברזל. ויש לי זקן. גם אני מרכיבה משקפיים, קראתי בעליצות. משקפי שמש. וגם אצלי הם שבורים. אתה מיד תזהה אותי. זאת הייתה אמת לאמיתה, אי אפשר היה לפספס אותי. בלטתי בתוך ההמון. כשרק התחיל פרק הרוק'נ'רול בחיי, אחת המטרות החשובות ביותר שהצבתי לעצמי הייתה ליצור לי תדמית אישית. חזות, כמו שאומרים אצלנו. החזות קבע הכל. מעילור שחור, מכנסי ג'ינס צרים שחורים, נעלי צבא גבוהות, תסרוקת בסגנון, הפציצו אותנו, ניסיתי להימלא, דפקתי ברקס עם הראש, ומשקפי שמש שחורים בכל עונות השנה. כל אלה היו מדי חובה לכל רוקר המכבד את עצמו. מושג אהבתי העיקרי היה זוג משקפי אופנוענים שחורים מימי מלחמת העולם השנייה. וזה סיפורם. אחרי שהפכתי את הבית בחיפוש אחר ביגוד הולם, הגיע תור דירותיהם של סבתו, דודות וחברים שלי הרחוקים מהרוקנרול. כלומר, אלה שיסכימו למסור לי סמרטוטים ישנים שלאף אחד אין צורך בהם. לסופה, סבתי מצד אבי, היה בוידם גדול יחסית. פעם אחת היא פלטה בטעות, ואחר כך הצטערה על פליטת הפה הזו לא מעט, ששמור בו שלל רב שסבא מטווי הביא מהמלחמה. הוא הרי השתתף במערכה על ברלין, חשבתי. אמורים להיות שם הרבה דברים מעניינים. אמרתי, ביצעתי. טיפסתי על הבוידה מלווה בזעקות השבר של סופה. יעלומים אין ספור במערות האבן. אכן מצאתי שם מטמון אמיתי. כובעים וחומטות ומעיל צמר וחליפת משי לבנה, ומעיל של חיילים וז'קט צבאי על הסטלין, אי אפשר למנות את הכל. אבל התגלית החשובה ביותר הייתה משקפי שמש קיים. משקפיים אמיתיים שהיו בשימוש בחיל הרגלים הממונה של הגרמנים, כל כך גדולים עד שהם כיסו לי לגמרי את העיניים גם מהצדדים, עם עדשות כהות מאוד. המשקפיים האלה היו אוצר בלום, לאף אחד לא היו כאלה והם היו מגניבים פחד. כשהלכתי איתם ברחוב, עטויה כולי אור שחור עם קצות שיער כהים וזכורים, ההמונים נפוצו לכל עבר. אבל האסון לא בושש לבוא. המשקפיים נשמטו לי מהידיים ואחת העדשות נסדקה. מוקת יגון נסעתי למרינה וגלב, אנשי סודי וחבריי הטובים ביותר, כדי לכבד את זכר הקוליות המטורפת שלי שלא עלה בידי לבסס. שתינו, כיבדנו. גלב חכך בדעתו כדקה, לקח סלוטפ לבן, דבי כזה, שתמיד השאיר סימני דבק על הידיים, והדביק את העדשה הסדוקה אלכסון על אלכסון. זה אמנם פגע מאוד בראייה, אבל הוסיף לתדמית שלי רכיבים הכרחיים של סכנה והרפתקנות. לא זאת בלבד שכולם ברחו ממני, כעת גם פינו לי מקום בתחבורה הציבורית. אף אחד לא התווכח איתי. כרטיסנים במטרו ומנקות בחנויות לא צעקו עליי. אף אחד לא נזף בי. מנייקים כן. הם עצרו אותי מדי פעם וביקשו שאציג תעודה מזהה. במקרים כאלה הסרתי את המשקפיים, שלפתי את הדרכון ושוחחתי איתם בקול של ילדה אינטליגנטית ומחונכת מבית טוב, והם תמיד הניחו לי. מצידי היה זה כמובן ביטוי של קונפורמיזם, ואחדים מחבריי גערו בי על כך. איזה מין מחאה זאת אמרו לי אם את מסתובבת עם דרכון ומציגה את האישור למגורי קבע במוסקבה לכל דורש. אבל מצד שני, מה נשאר לעשות? לקבל עלה בראש בכל פעם שמבקשים ממך להציג תעודה מזהה? ובכל זאת, למרות הארדקוריות שלי, הרגשתי שחסר לי איזה פרט זניח שבזכותו תהיה ההופעה שלי בלתי ניתנת לחיקוי. מין משיכת מחול אחרונה. מזה זמן רב, אולי שנה, אספתי סמלים בנושאים סובייטיים. התמחיתי בעיקר בסמלונים של לנין. כמה לנינים היו לי. לנין פרח, לנין כפתור, לנין סיכת ראש. מחבנה ועלי הראש פצפון של לנין. לנין בצורת משולש, ריבוע, מאוין, כדור, אין ספור סמלונים. נוסף ללנינים, נורא אהבתי מדליות בנושאי קומוניזם. המדליות האלה הפכו לתחום המומחיות שלי. מבין כולן, הכי עושים היו הגגרינים. על הסרט הקטן נכתב הקוסמונאוט הראשון בעולם, ועל המדליה עצמה התנדנד לו גגרין מחוייך בקסדת חלל. מושלם. היו לי לפחות 20 גגרינים כאלה. פשוט לא יכולתי להתאפק וקניתי כל מה שהיה בחנות. מאוחר יותר הענקתי אותם לחברים, ובכלל, המצטיינים במערכה. תליתי את המדליות האלה על החזה כ-5, 6, אחת יותר ממספר איתורי הגבורה של ברז'נייב. טוב, נו, היו עוד כמה סיכות לנינים פה ושם להגברת הרושם, ודיוקן ענקי של בגה, שהיה תלוי לי על החזה כמו צלב. בערב הארבעה במאי, מצאתי את עצמי במצב מעט מורכב. תכננתי ללכת להופעה של להקת פאנק, שהייתה אמורה להתאסף בה כל סצנת הפאנק של מוסקובה, ולכן היה עליי להיראות בהתאם. אבל קבעתי שם עם גרומוב, אחד מעיתונאי הרוק המובילים במדינה, עורך המגזין המחתרתי גונזו, המקבילה הרוסית שלנו לרולינג סטון, והרי חלמתי להיות עיתונאית רוק. הרעיון הזה רדף אותי, לכן היה חשוב שיעשה עליו את הרושם הנכון. תוך כדי הכנות לפגישה החשובה הסתובבתי שעות מול הראי. בסך הכל הייתי מרוצה מהמראה שלי. היה לי ספק רק בקשר לאיקונה של גרבנשצ'יקוב הצלוב שהייתה תלויה לי על החזה. פנקיסטים ודאי לא יראו את זה בעין יפה, אבל הם לא מעניינים אותי. אני עושה ולובשת מה שאני רוצה. גרומוב, לעומת זאת, עלול לחשוב שאני איזו ילדה קטנה ומפגרת עוד מעריצה מנוזלת של בגה ולא להתייחס אליי ברצינות. לכן ענדתי והסרתי את הדיוקן, ושוב ענדתי והסרתי. בסופו של דבר החלטתי לענוד אותו. ואז, תלוי במצב רוח. במקרה הצורך, אסיר אותו מהר מהר לפני הפגישה. נפגשנו על הרציף. התברר שגרומוב הוא בחור גבוה מאוד ומגודל שיער, רעמת שיער בצבע קש וזקן ג'ינג'י אבות. השיער התבדר ברוח, הזקן הזדקר והפה האדום חייך בתאוותנות. זגוגיות משקפיו היו אולי בגון האפר ומלופפות בחוט ברזל, אבל שם, בגובה 1.90 מטר בערך, היה קשה להבחין בכל אלה. ואני עוד דמיינתי לעצמי שנהיה אחים למשקפיים שבורים. מתלבש נורמלי כזה, שום דבר פרובוקטיבי. אבל הוא מצידו היה עמום. הלסת פשוט נשמטה לו, והוא הביט בי כמה שניות בלי שיהיה לו מושג מה לומר. התענגתי על הרושם שהצלחתי ליצור. זה אף פעם לא נמאס עליי. לפי הכל ואופן הדיבור שלי הוא ממש לא ציפה לפגוש יצור כמוני שכולם נסים מפניו. כן, אני רואה שהמשקפיים שלך אכן שבורים. איך את רואה משהו דרכם? שאל גרומוב בנימה די אירונית. דשה אחת מודבקת בפלסטר, את השנייה מכסה השיער. כשמאבדים את הראייה מתחדדים איברי חישה אחרים. חוץ מזה אני בכל זאת מצליחה לראות משהו. עניתי. כבר עלינו במדרגות הנאות. כולם נעצו בנו מבטים. היה נדמה לי שלא נוח לו. כבר ערב חשוך, את לא רוצה להסיר את המשקפיים? ממש לא, אני לא נפרדת מהם, אני אפילו ישנה בהם. נו, איך שבא לך. אבל את גרבנשצ'יקוב הייתי ממליץ לך להוריד. הסצנה לא תבין אותך. יש להם אלילים אחרים, ובכלל, הוא לא ממש משתלב בהופעה שלך. לא מתאים לך סגנונית. אוי, להזזל, חשבתי. שכחת להוריד את זה חתיכת מפגרת. עכשיו גם הוא יחשוב שאת סתומה, וגם הפנקיסטים יטפלו אלייך. אבל לא רציתי להפגין חולשה, ולכן בגה נשאר תלוי לי על הצוואר כמו שלשלת. בכניסה לגורבושקה התאספו פנקיסטים. אלה היו כבדים על אמת. מויקנים ססגוניים, קעקועים, נזמים, ואיזו חזות. וכל זה בלב ליבה של רוסיה הסובייטית. לא מבינה איך הם הצליחו להגיע לכאן. הרי בדרך כלל, כל מי שלובש ג'ינס קרוע ותספור את מויקן מאתרת את ראשו, המנאיקים שולפים אותו מתוך ההמון, מביאים אותו במיידי לתחנה ושם מפוצצים לו את הצורה ואחר כך משליחים אותו לתאי מעצר. הגענו לשם לפני הזמן, כיוון שלגרומוב היה קשר כלשהו לארגון הפסטיבל הפנקיסטי, ומיד פנינו לאחורי הקלעים. הייתה תחושה כאילו עשיתי קפיצה בזמן ובמרחב, ולפתע פתאום מצאתי את עצמי בלונדון בשנת 77 בערך. המוזיקאים, מגודלי שיער וגלוחי ראש, לבושים בג'ינס ובבגדי אור עם פירסינג, שיקורים עד אחרון הנוכחים עם גיטרות, מקלות טופים ומיקרופונים, זרמו מחדר הלבשה אחד לשני. היו סביבם המון נשים, ילדות של ממש ומבוגרות יותר, מאופרות, מבוסמות ומשולהבות. גרומוב הציג אותי לאי אלו אנשים, נא להכיר, זאת אליסה ברבור לבן, עיתונאית מתחילה. הוא רחן אליי ולחש על אוזני בחיוך זחוח. כן, נראה לי הרבה יותר טוב. הרי את זקוקה לשם בדוי שנשאר בתודעה. חוץ מזה, בלנק ברוסית זה לבן. מתאים לך. הפניתי אליו מבט משתאה. לא יודעת מה הוא חשב לעצמו. לברבור לבן לא הייתי דומה בכלל. אבל כבר לא עניינתי את גרומוב. בחור כבן 25, גבוה ורזה כמו מקל, עם שיער שחור וארוך, השיח את דעתו. או, זה הצייר שלנו. אני זקוק לו מאוד. סשה, חכה. ובין הלוויה שלי נעלם משדה הראייה. זמן מה נשארתי לעמוד באותו מקום, עד שהבנתי שגרומו ודאי פנה לעיסוקיו כמארגן והצטרך להסתדר כאן בכוחות עצמי. הלהקות הסיביריות עשו כמיטב יכולתן, אבל ניגנו גרוע והטקסטים היו קשים לפי הנוח. הדציבלים והטסטוסטרון לעומת זאת הרקיעו שחקים. ניבולי הפה ניגרו מן הבמה בשטף מתמשך ונטעו שמחה בלבבות שלנו, שקפאו בקור הסובייטי. במתחם שעל יד הבמה ניהלו פנקיסטים מתודלקים בבירה קרבות אכזריים. אחרי ההופעה עמדתי נבוכה ליד היציאה, ולא ידעתי מה עליי לעשות. ללכת לבד אל המטרו, לחכות כאן לגרומו, או לחפש אותו מאחורי הקלעים. אבל אז הוא צץ פתאום מאחורי גבי. נו, איך היה לך? שאל. הם בוסריים כאלה. לנגן כמו שצריך הם לא יודעים, והמילים ברובן מפגרות לגמרי. עניתי. שוקלת בקפדנות את המילים. אלו, אני עיתונאית רוק, גם אם רק בתחילת הדרך. וחוץ מזה, הלהיט העיקרי שלהם אצל סבתא? איזה סבתא יש לנו, סבתא לפצצות, תתכין לנו דייסה ותרד למציצות. מה זה השטויות האלה? לא מדברים ככה, או שהיא יורדת או שהיא מוצצת. אלוהים, הרי זאת ברית המועצות שנת 88. סביבנו ממלכת ההתחסדות והפוריטניות. אני בת 18 ועדיין בתולה, מעולם לא הצאתי מילים כאלה מהפה. והנה עכשיו אני מדברת על זה בניחותה עם גבר זר כמעט לחלוטין, שמבוגר ממני בעשר שנים ויותר. אבל נדמה לי שהצלחתי להרשים אותו בתחכום ובנונשלנטיות שלי. אני רואה איך שהוא מלחסן עליי עם הבתים מסוקרנים. כן, הם פישלו קצת בקטע של השפה הרוסית, אבל הרי הם פנקיסטים, העיקר הבאה. את אוהבת מוזיקת פנק? מה בכלל את שומעת? חוץ מאקווריום כמובן. אקווריום זו בכלל לא הלהקה המועדפת עליי. אני הכי אוהבת את צלילי מו. פטיה, גאון, הייתי בכל ההופעות שלהם בשנה האחרונה. אז למה את סוחבת על עצמך את גרבנשצ'יקו ולא את ממונוב? קודם כל, אין לי תמונה של ממונוב. וחוץ מזה, אף אחד לא מכיר אותו. את בגל, לעומת זאת, כולם מכירים ולכן נורא כועסים כשרואים אותו. ואם הייתי תולה על עצמי את ממונוב, היו מתחילים לשאול שאלות כמו, מי זה הבחור הזה? אתה מבין, כל הרושם ייעלם. גרומוב פרץ בצחוק. רושם. את פשוט בת 16, שצובחת ומשתינה במכנסיים למראה האליל שלה. אתן ממש מתחרפנות מגרבנשצ'יקוב או מצוי. למרות שאני לא מבטלת חשיבות היצירות המוקדמות שלהם, ולא ממעיט בהשפעתם על הרוק שלנו. אתה לא מבין כלום, צוי הוא כזה, ברור שאני לא מבין. האשכים מפריעים לי. יש לו קריזמה מינית חזקה שפועלת על השחלות שלך, או איפה שההורמונים מיוצרים אצלכם. למוזיקה עצמה? לאמצעי הביטוי האמיתיים? כל הפוזה הזאת של אחרון הגיבורים בכלל לא שייכת. גם בהופעות של הביטל הזו של הרולינג סטונס הבנות צבחו ומיררו בבכי. אבל זה לא מפריע להן להיות להקות על. כן, אבל אלה וגם אלה כל כך מעשו ברעש הזה שהן זנחו את ההופעות והסתגרו באולפנים להקליט אלבומים. צוי לעומת זאת נהנה מכל ההיסטריה. באותו זמן כבר הלכנו לכיוון הבית שלו כדי להזין לתקליטים סופר חשובים כלשהם, שבלי להכיר אותם אי אפשר אפילו לחשוב על כתיבה על רוק. הזעפתי פנים והשתתקתי. למרות כל מאמציי לראות רצינית וקולית, למרות כל התובנות בקשר למין אורלי, כינו אותי ילדה קטנה ובורה, ועוד האשימו אותי בכך שיש לי חצוצרות. גרומוב הביט בי וצחק. אוהו, עשית פרצוף כמו תינוקת. בואי נוריד את המשקפיים, כי אבא שלי בבית, הוא פרופסור, את יודעת, מרצה לאסתטיקה של העת העתיקה. הוא עלול להיבהל. הוא רחן, הושיט את ידו והסיר את משקפיי, הסיט לי את השיער מהפנים. משב רוח מן השדות, רעננות. הוא התכופף אליי ושאף את האוויר מלוא הפו. חכי, איזה ריח זה, פרחי בר? איך בונין כתב? הם מנשבים ביפאה מבוישת, למבט וללב יקרים, שיחתם על ימים נשכחים מלחשת, ימים בהירים. אבא פרופסור בכלל לא הופתע מכך שב-12 בלילה בנו הביא הביתה בחורה לא מוכרת. גרומוב השאיר אותי איתו אחד על אחד בזמן שהוא סידר במהירות את חדרו, ודווקא ניהלנו שיחה נעימה מאוד. הוא היה מלא חן, חן של איזה סדר ישן. אחר כך האזנתי לפינק פלויד ולטירקס שהתנגנו בטייפ סלילים ישן. כל האלבומים היו על סליל מגנטי, וכדי להכניסם לתוך המכשיר נדרשו לא מעט ידע ומיומנות. זה היה ריטואל שלם, פולחן דתי. איבדתי את תחושת הזמן. גבר בוגר, סמכות של ממש, ואפילו אפשר לומר אגדה בתחומו, שוחח איתי בגובה העיניים. היה לו מגזין משלו, אנדרגראונדי, הוא ארגן פסטיבלי רוק מחתרתיים, נלקח למשטרה, הקגב חיפשו אחריו. הוא אמר שאני דומה לברבור, ושיש לי ריח של סיגליות, זכריות או עוד פרחי שדה כלשהם. הוא דקלם בעל פה את בונין ואת סיד בארט. הטלפון שלו צלצל בלי הפסקה, אבל הוא אמר לכולם שהוא עסוק ולא יכול לדבר וחזר אליי. ראשי, הסתחרר. איך תגיעי הביתה? כבר מאוחר, המטרו לא פועל. שאל אותי גרומוב פתאום. אוי, כבר שתיים. נזכרתי באימה שלא טלפנתי הביתה ולא הודעתי לאימא שלי שאתעכב. היא ידעה שנסעתי, עם כל החזות שלי, להופעת רוק. והנה כבר לילה ואני אינני. אימא ודאי הרע יוצאת מדעתה, חושבת שנלקחתי לתחנת משטרה. אבל לטלפן אליה? בנוכחותו? להראות לו שאני אדם לא עצמאי שצריך לתת דין וחשבון להורים שלו? בשום אופן. תישארי אצלי? שאל גרומוב בנימה אגבית. אציע לך סדינים על הספה. לא, לא, אסע הביתה, במונית. איפה את גרה? כיכר השעון האדום, ברחוב סטרובסמניה. ממש במרכז? מכאן זה יעלה לך לא פחות מעשרה רובלים. לא נורא, יש לי כסף. טוב, איך שבא לך. אני אלווה אותך.